תומר דבורה, הרמ"ק הקדוש, פרק ראשון, אנחנו במידה השביעית. אני מקווה שמאז שבוע שעבר זכינו לקנות יותר ויותר את המידה הקודמת שלמדנו, שזה כי חפץ חסד הוא. כמו שהשם התנהג איתנו, כך גם אנחנו למדנו בשבוע האחרון לראות יותר טוב, שגם אם אדם מכעיס אותנו או פגע בנו, אבל אם מצאנו בו איזה צד טוב שאפילו הוא מיטיב לאחרים, כבר ודאי וודאי שידענו לדון אותו לקו זכות ולהתמלא באהבה מצד הטוב אפילו שהוא עושה עם אדם אחר, כי כך גם השם מתנהג איתנו. בכך אנחנו מגיעים אל המידה השביעית. המידה השביעית אשר ב-13 מידות שבספר מיכה, אשר מקבילות ל-י"ג מידות של משה רבנו, השם השם כל רחום וחנון, אל החפיים וחסד ואמת, המידה השביעית היא ישוב ירחמנו. זוכרים את כל הפסוק, מי אל כמוך נושא עוון, לשארית נחלתו, נושא חסד, כולי. אז המידה השביעית היא ישוב ירחמנו. מה זה אומר? איך השם מתנהג איתנו? מה בהשגחה קשור למידה הזו? ומתוך כך, איך אנחנו צריכים לגזור את המידות שלנו בהתאמה למידות של השם כביכול. אז בואו נראה. הנה אין הקדוש ברוך הוא מתנהג כמידת בשר ודם, שאם יכעיסו חברו, כשהוא מתרצה עמו, מתרצה מעט. לא כאהבה הקודמת. נכון?
מה זה מתרצה?
בדרך כלל כשמישהו פוגע בך, ואז הוא מבקש סליחה.
אתה מתרצה.
אתה סולח לו, נכון? אתה מתרצה. אבל איך אומרים, נשאר משהו בפנים. לפעמים זה כבר לא מה שהיה.
אני מוכר אצל נשים, אבל...
אתה אמרת.
לא, באמת, נו. אתה צוחק.
לא יודע.
נשים מוגרות.
אתה אמרת.
יש להם מאגרים.
אתה יודע? אתה אומר, כנראה שאתה בדקת את זה.
מאגרים.
אז... ודאי סולח, צריך לסלוח, אני סולח לך, אבל אתה אומר, לא בטוח שזה, לא בטוח שנצליח לחזור להיות כמו פעם, באותה אהבה, באותה חברות, לא קל, בוא נגיד ככה. אבל עם הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אבל אם חטא אדם ועשה תשובה, אדם הכעיס את השם, פגע בהשם, פגע בהנהגה, פגע בעולם, חיסר את הטוב, אדם חטא, ועשה תשובה, מעלתו עוד יותר גדולה מאיך שהוא היה מקודם, מבחינת הבורא. זה מדהים. מעלתו יותר גדולה אם הוא חטא ועשה תשובה עם הקדוש ברוך הוא. והיינו שכתוב, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זה יסוד אדיר בעבודת השם. יש בעלי תשובה שקמו מבירה עריקתא, מבור עמוק, ויש את רובנו שנופלים וקמים, נופלים וקמים, בדרך כלל בעזרת השם קמים, ושבע יפול צדיק וקם. והרבה פעמים אחרי שאדם נופל, ודאי בחטאים שהוא ממש לא רצה ליפול בהם, והם גם לא קלים, האדם עלול ליפול לחיקו של הייאוש. הוא אומר, מה אני שווה אם חטאתי? מה שווה התורה שלי? מה שווה התפילה שלי? מה שווה כל השבועות האחרונים בישיבה? אם רק הגעתי הביתה ועשיתי ככה וככה, מה הערך למעשיי? ככה אדם לפעמים מרגיש אחרי שהוא חוטא, אחרי שהוא נופל, וככה. זה אומנותו של היצר, שהוא מייאש אותו. וזה באמת נכון, יש לנו בעיה פסיכו-רוחנית. פסיכולוגית רוחנית, יש לנו בעיה. שהרע מורגש לנו בעולם הזה יותר מאשר הטוב. זה בעיה. כשהכל טוב וסבבה זורם לך, אתה אומר, בסדר, יישר כוח. נו, בסדר, נחמד, אתה לא יוצא מגדרך. כשמתחיל להיות רע, אתה אומר, רגע, 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 וואו, וואו, מה הולך פה, מה הולך פה? אתה מתחיל להילחץ, מה הולך פה? אותו דבר, כשאתה צדיק ועושה מצוות, בסדר, יישר כוח, נו, אני עושה טוב. אבל כשאתה מתחיל ליפול בחטאים גדולים, אתה אומר בעצם, אז מה שווה הכל? מה שווה כל הסיפור? יש לנו בעיה. הרע מורגש לנו יותר מאשר הטוב. וכל זה בהיפוך מהאמת. כי האמת היא שהטוב משפיע עלינו ועל העולם פי 500 יותר מאשר הרע. כך דורשים, פוקד עוון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים. אדם עושה חטא, עד ארבע דורות נשאר במציאות. לעומת נוצר חסד לאלפים, 2,000 דור, מיעוט רבים שתיים. אומרים חז"ל, מרובה מידת טובה ממידת פורענות פי 500. אם אדם עושה טוב, הטוב הזה פועל עליו ועל העולם פי 500 מאשר אם הוא עשרה. אבל יש לנו בעיה, אנחנו לא מרגישים כך. אנחנו מרגישים את הרע יותר חזק מאשר הטוב. אז זה טעון גדולה מאוד. כמו שהרב קוק אומר, שעיקר הנפילות באות, מפני שאדם לא מאמין בקלותה של התשובה. שבהרהור תשובה, האדם עובר מרשע לצדיק. למדנו את זה בעבר, מי שזוכר, כל העושה תשובה הוא מתחרט, מוחלים לו מיד.
אפשר להגיד שמתחרט זה, אתה הולך ישר עכשיו ללמוד תורה מתוך רצון, מה זה
מתחרט? חרטה, חרטה, שהוא מתחרט על הנפילה, הוא מתחרט על החטא, הוא לא רוצה להיות שם יותר, הוא מקבל על עצמו להיות שם יותר, כואב לו הלב.
יש מצבים אבל שכבר אתה יודע שזה אסור, אבל אתה לא מרגיש כלום.
לא קשור לידיעה, אני אומר, אם האדם, זה לא מתחרט, אני מדבר על אדם שמתחרט. כואב לי הלב, כואב לי הלב, כואב לי פה, חטאתי, אני לא רוצה להיות שם בורא עולם, די תעזור לי, אני נמאס לי מהדבר הזה, לא רוצה לחתום לזה יותר. זה חרדה, כשאדם מרגיש את הכאב, רוצה לעקור מעצמו את החטא, את הנפילה הזאת, זה חרדה. וזה תשובה, חרדה זה תשובה. אדם שחוזר בתשובה זה חרדה, זה לא דברים בשמיים, זה דברים פשוטים. אדם שזוכה להתעוררות הזאת מבפנים, הוא חזר בתשובה באותו הדבר. והתשובה מתקנת יותר ממה שהחטא מקלקל, רק אנשים מרגישים כאילו שהרע יותר חזק מהטוב, זה לא נכון. מה שראינו פה עכשיו שהוא אמר, שבעלי תשובה עומדים יותר אפילו מצדיקים גמורים. אז באמת, למה זה ככה? איך ייתכן שאדם עושה תשובה, הוא יותר, מעלתו יותר גדולה והוא יותר אהוב מאיך שהוא היה קודם? איך זה יכול להיות? הרי אני קודם הייתי בלי החטא הזה. אז לכאורה הייתי אמור להיות יותר אהוב מקודם. אומר הרמ"א, כצל השם זה לא ככה. אם חטאת וקמת וחזרת בתשובה שלמה, אתה יותר אהוב מאיך שהיית מקודם. אז איך זה יכול להיות הדבר הזה? הוא אומר פה ככה, אתה, כדי פרשו בפרק הבונה. רואים אצלכם שם? פרק הבונה. שמה בגמרא, דנים שמה באות קוף. למה באות קוף יש פתח העליון? פה. אומרת הגמרא שגם אם האדם חטא ונפל, יש לו פתח לתקן ולהיכנס למעלה.
זה קשור לקוף.
זה הגמרא שמה דנה. גמרא שמה צריך לפתוח שם. יש לו פתח מלמעלה להיכנס. לכן האות קוף פתוחה מלמעלה. ידוע שסוד האותיות בו נברא העולם. העולם
קוף מדמה חטא?
העולם נברא בכף בית אותיות. כן, שם, הגמרא דנה שם צריך להיכנס לכל הסוגיה. למה הרגל של הקוף תלויה ונותר פה רבע.
כתוב פה בעניין ה-A.
באיזה מסכת?
תכף נראה את ה-A. יש בגמרא במנחות יש. אז אדם בעצם נכנס בחזרה מלמעלה. עוד רגע נראה את האות ה. האות ה אותו רעיון. האות ה תלויה. יש לו רגל תלויה. כשאדם חוטא, נופל, יש לו אפשרות להיכנס מלמעלה. תכף אנחנו נדון על כל העניין. רגע, רק אני סתם ציירתי את זה על הלוח, שיהיה מול העיניים. אז אומר, אתם כדי פרשו בפרק הבונה בעניין ה', למה היא עשויה כאכסדרה? האות ה' היא עשויה כמו מרפסת. כלומר, היא סגורה מכמה צדדים, אבל פתוחה מצד מסוים. למה היא פתוחה מצד מסוים? אז אמרנו, מצד אחד כל הרוצה לצאת יצא, הבא להתאמה פותחים לו, מאפשרים לו, יש לך בחירה חופשית. יצאת, אבל שתהיה לך אפשרות לחזור מלמעלה, כן? אז הוא יסביר. שכל הרוצה לצאת מעולמו יצא, פירוש, העולם נברא בהי, אבל יש פסוק בישעיהו. מה אומר הנביא ישעיהו? כי ביה, מה אומר הנביא ישעיהו? כי ביה, השם צור עולמים. דורשת הדברה שהעולם הזה נברא ב-A והעולם הבא נברא באות י', לכן זה עולמים, שתי עולמות, ב-Y, ok? אוקיי, העולם הבא נברא באות י' והעולם הזה נברא באות ה', בשבי תאונות. זאת אומרת פה, העולם נברא בה', זה העולם הזה. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, פתוח לצד הרע והחטא לרווחה.
הרב כה אתה מסתדר... לא, לא משנה, לא... טוב. אני לא מסבך את השיעור הזה.
טוב, איך שאתה רוצה. אז העולם הזה נברא ב... יש לך פתח דופן שלמה שדרכה אתה יכול לצאת אל החטאים והנפילות. הכל פתוח, יש פקודה חופשית. הקדוש ברוך הוא ברא עולם פתוח לצד הרע והחטא לרווחה. אין צד שאין חומר ויצר הרע פוגעים. כל כוח מכוחות הנפש שלך זמין לנפילות בכל רגע נתון. כל כוח מחמש תחושים, כל כוח, כל תכונה יכולה להתהפך ולשרת את הרע והחיסור. כלומר, האפשרות לחטוא היא טוטלית, היא בכל הכוחות, היא בכל התכונות, היא בכל ההיבטים. לכן האות ה' למטה פתוחה. כמין החסדרה, אינו בעל גדרים, אלא פרצה גדולה, פרוצה לצד הרע, לצד מטה. כל מי שירצה לצאת מעולמו, כמה פתחים יש לו? אתה רוצה לחטוא, יש לך את כל האפשרויות שבעולם. לא יפנה לצד שלא ימצא צד חטא ועוון להיכנס אל החיצונים. כל מקום שאתה פונה, יש לך אפשרות לחטוא שם. מצד שני, האות היא פתוחה מלמעלה. למה היא פתוחה מלמעלה? שאם ישוב יקבלו. שאם האדם ירצה לחזור בתשובה, יש לו אפשרות להיכנס. שואלת הגמרא במנחות, למה צריך שבאות יהיה פתח מלמעלה? הלא הוא יכול להיכנס בפתח שבו הוא יצא ממנו. שואלת הגמרא, ולהדרו בהי. שהאות תהיה סגורה פה למעלה, ובפתח שהוא יצא, זה הפתח שממנו ייכנס. למה אדם צריך, השם צריך לברוא פתח פה, כדי שגם בעולם שהוא יברא על ידי הבתה באות תהיה אפשרות להיכנס דווקא מלמעלה, למה לא באותו פתח? עונה הגמרא, לא מסתייע מילתא. אדם לא יכול לחזור בתשובה באותו מקום שבו הוא נפל. זה עיקרון שצריך להבין.
מה זאת אומרת? אדם צריך לחזור בתשובה דווקא במקום שהוא נפל.
יפה, אבל כאן צריך להבין משהו חשוב. הרמב״ם בהלכות דעות, כשהוא דן בעקרון החטא והתשובה, אומר הרמב״ם שכדרכם של הרופאים, שכשאדם חולה, אז כדי לרפא את החולה הרבה פעמים, מה הרופא יעשה? ילך עם החולה לקיצוניות השנייה. הוא לא ילך איתו מדרגה לדרגה. אם אדם מגלים שיש לו סוכרת, הוא הולך לתזונאית. היא לא אומרת לו, בוא אני אתן לך... תפריט מאוזן, גם וגם לא. בהתחלה היא אומרת לו, שמע, חייבים להוריד פה את המדדים. למה אם זה ממשיך ככה? אתה מת. בוא נוריד את המדדים. היא אומרת לו, בחצי שנה הקרובה, אתה לא נוגע בשום דבר שיש בו סוכר. לא בפחמימות, לא בזה, לא בזה, לא בזה. כלום! כלום, בוא קודם כל נאזן. אחרי שנאזן אותך קצת, נעשה לך תפריט מאוזן, שכולל מרכיבים שונים וכו'. כי בסוף הכל צריך איזון, לא צריך קיצוניות. או עוד דוגמה, מעולם הרפואה, הרמב״ם מביא את העיקרון הזה, שאם אדם, דוגמה, היה מכור לאלכוהול, הוא הולך לסדנה, תוכנית 12 צעדים, לגמילה מהתמכרות. אז כמובן ששמה, כדי להתחיל בכלל לעבוד, הנה, חבר'ה, לא רק יין עשו, אתם לא שותים לא יין, לא בירה, לא אפילו יש אחוז אלכוהול, אתם לא שותים ענבים, אתם לא אוכלים ענבים. אם זה מזכיר לכם יין, זה מזכיר לכם יין. אתם לא אוכלים ענבים. אתם לא נמצאים אפילו ליד אנשים ששותים בחודשים הראשונים וכן הלאה. כלומר, הולכים אל הקצה. כי כשאדם באמת עדיין בתוך ההתמכרות, הוא אחוז בחטא, הוא לפני רגע היה ממש למטה. באותו הדבר, כל נגיעה הכי קטנה. שרק תזכיר לו, תוך שנייה הוא שם. יודע את זה טוב מאוד מי שמכור לפורנוגרפיה. אותו עיקרון בדיוק. דבר הכי קטן, בום, הוא שם שוב, ישר. יראה מישהי ברחוב, אפילו סתם, לא אחי, קצת, לא צנוע. רואה איזו תמונה ככה באינטרנט, חצי כוח באינסטגרם. הוא מהר מאוד, מחליק למטה למקומות הכי אפלים, שהוא נפל לשם בעבר, כי אתה נותן למוח טיפה ממה שהוא התרגל אליו, מההתעוררות הזאת, מהשמחה הזאת, הגירוי הזה, אז ישר הוא רוצה לקחת אותך אל השיא. הוא מזכיר לך את השיא הקודם שהיית בו, כשנפלת. לכן, הרמב״ם אומר, זו דרכם של הרופאים. גם במידות, אותו דבר. אם אדם אחד, נגיד הרמב״ם כותב, שהוא היה עצבני, כועס, מקלל, ישר מחזיר לכל אחד שהיה עושה לו משהו. אומר הרמב״ם, יגיע למצב שגם אם יקו אותו לא ירגיש, לא יחזיר, לא ידבר, לא יענה, כאילו יהיה קיצוני לצד השני. אם היה גאוותן, יניג עצמו בביזיון, יושב למטה מכולם, עד שיעקר גובה הלב ממנו. ואז הוא יחזור לאיזון, למידה הממצעת, שהיא בסוף זו שנדרשת. לא רוצים שתהיה נתון בביזיון כל חייך. יש לך נשמה, אתה צלם אלוקים, אתה יהודי. לכן באמת, אומר הרמ"ק, שאי אפשר בהרבה מהמקרים לחזור בתשובה באותו פתח שבו נפלת. בהרבה מצבים בחיי אדם כדי לחזור בתשובה, הוא חייב ללכת אל הקיצוניות השנייה. כלומר, הוא חייב לטפס לפסגה של האות ה' ולאמץ נורמת התנהגות הרבה יותר גבוהה שהייתה לו לפני החטא. כי החטא חשף אצלו איזשהו חיסרון מאוד גדול, שלא הצלחת להחזיק מעמד ונפלת. לכן כדי להשתחרר מהלפיתה של החטא, מאותה התמכרות, מאותו פיתוי, אתה חייב לעלות הרבה יותר גבוה מאיך שהיית מקודם. לעלות לפסגה שלהם, למקום הרבה יותר גבוה. של ניקיון, של פרישות, זה מה שבעל שם טוב אומר. שסדר התשובה, הוא דיברנו על זה פעם, הכנעה, הבדלה, המתקה. קודם כל הכנעה, אתה בכלל לא מתקרב לדבר הזה. אתה לא מתקרב, אתה לא שם. אתה מכור לסדרות, לסרטים. אין כלום, 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 כלום. רגע, אבל יש עכשיו משהו מאוד חיובי שהוציאו. לא, אין כלום. חודשיים אני לא רואה כלום. רגע, למה? אבל זה טוב. טוב, לא לעכשיו. קודם כל שאני אשתחרר מהתלות, שאני תמיד חייב להיות באיזה סדרה. הכנעה, קודם כל. כנעל בכל תחום. אדם שמכור למתוקים, מכור ל... כל דבר. קודם כל אומר, אבל השם טוב, הכנעה. אחרי הכנעה אתה לאט לאט משתחרר. המוח לא מבקש את העונג בתדירות גבוהה. ידוע שבסיגריה יותר תקשה שזה הימים הראשונים. אתה לאט לאט נרגע. אחרי כמה ימים הגעת להבדלה. זה כבר לא כזה מדבר אליך. לא כמו פעם. התלות משתחררת, הקשרים הכימיים במוח מופרים ובנפש. ואז אפשר לחזור להמתקה. אתה חוזר לראות סדרות, אבל טובות, במינון, במידה. חוזר לאכול מתוקים, פעם ביומיים, וכן הלאה, זה הדרך. זה העיקרון, זה עיקרון רפואי, זה עיקרון מידותי בעבודת מידות, וזה עיקרון בחטא ותשובה. לכן מדגיש כאן הרמ"ק, בעקבות הגמרא כמובן, במנחות, שהאות ה' בנויה ככה ללמדך, שלא תהיה תשובה שלמה, או מאוד קשה לחזור בתשובה שלמה, אם אתה לא תטפס לפסגתה של האות ה' ותדרוש מעצמך, לפחות בהתחלה, רב מוסרי הרבה יותר גבוה מאיך שהיית לפני הנפילה. זה הרעיון.
יש הבדל שבקוף זה טיפוס הרבה יותר גבוה?
קוף זה גם אותו רעיון, הוא לא נכנס כאן לעוד קוף, הוא לא נכנס כאן לעוד קוף, אבל יותר מדגיש לגבי ההיא, אבל זה אותו רעיון. בגדול זה אותו רעיון. לכן תבינו למה מקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד בו, כי בעל תשובה כדי לתקן, הוא צריך לחזור למקום כל כך גבוה בתוכו. הוא צריך לשאוב ממקום כל כך גבוה בשורש נשמתו, כדי שיהיה לו כוח לתקן, שבסוף הוא עולה יותר גבוה מאיך שהוא היה מקודם. הוא יותר גבוה מאיך שהוא היה מקודם, בלא הנפילה. ולכן יחדש ריש לקיש, שמי שעוזר בתשובה מהירה, זדונות נפחים לו בשגגות. אבל מי שעושה תשובה מאהבה, זדונות נהפכים לזכויות.
אז רגע, איזה קריטריון הדברים קרו עכשיו?
מה קרה? כל העבירות שהוא עשה, הכנסת לו עכשיו איזה... הפכת לו את המינוס לפלוס. הגיע המינוס 20,000 שקל אוברדרפט. עשה תשובה, שמת לו 20,000 פלוס. כן. כי התשובה, כדי שתהיה שלמה, מאהבה, בצורה באמת שלמה, לא סתם. הוא היה צריך להתעלות כל כך גדולה לפסגתה שלה אותי, למקום הכי גבוה בתוכו. ולהשתחרר מהלפיתה של כל ההתמכרויות והנפילות שהוא היה אחוז באמת בקליפות, שבאמת הוא עלה למקום כל כך גבוה שהוא עקף את כל הצדיקים. יש עניין כזה. אז זה הרעיון, זה ההסבר. זה מה שהוא אומר פה, רצו בזה שאשם בתשובה לא יספיק לו שיהיה נגדר בעוון כגדר הצדיקים, מפני שהצדיקים לא חטאו. גדר מעט יספיק להם. מי שלא יתמכר לאלכוהול, הוא לא צריך הרבה גדרים כדי לא להיות בחור לאלכוהול, כי הוא יחסית בשליטה. אז אומרים לו, שמע, אל תגזים, אז הוא לא מגזים, אבל הוא שותה. אבל מי שבחור לאלכוהול, סיפור אחר לגמרי. אמנם החוטא שחטא ושב לא יספיק לו גדר מעט, אלא צריך להגדיר עצמו כמה גדרים קשים מאוד, מפני שאותו הגדר המעט כבר נפרץ פעם אחת. עם מעט אלכוהול הוא כבר, איך אומרים, זה מזמן מאחוריו. תגיד לו שתי קצת, לא רלוונטי. הוא רק התקרב, הוא מתגולל בקיאו, אחרי זה כמה בקבוקים, לא רלוונטי. התקרב שם, בקל יפתה או יצרות. אלא צריך להתרחק הרחק גדול מאוד. לזה לא ייכנס דרך פתח הסדרה שהפרצה שם, האותג. אלא יתעלה, ייכנס דרך פתח צר, ויעשה כמה צרות וסיגופים לעצמו ויסתום הפרצות. כלומר, זו עבודה מאוד גדולה. בעל תשובה עומד בפני ניסיונות קשים מאוד, קשים מאוד, בדרכי תשובתו. בכלל לא פשוט. צריך להעריך, להעריץ בעלי תשובה. איזה תשובה הם צריכים לעשות, איזה התעוררות כדי להתחדש, כדי למצוא את הכוחות.
בעלי תשובה זה בהכרח אנשים חילולים.
לא, לא רק. בעל תשובה זה גם אדם.
זה גם
אדם עם מידת כעס נניח. הוא עשה תשובה שלמה על הכעס, ובאמת היא כן. איזה עבודה, רק הוא יודע.
אתה יודע שזה שלם אבל.
רק הוא יודע, סד שמה, איך אתה יודע, יודע. יבוא, יעשה שיחה אישית, יפרט לפרטי פרטים, ינסה לעזור לו, הקטון, אני או אחרים, באמת להבין. לא, למה מדע בדיוק, כן? השם חוקר תלויות ולב, אבל אפשר ביחד לנסות להבין, להרגיש. נכון, לפעמים אדם לא מרגיש בעצמו. יבוא, יתייעץ בעניין זה פרקטי, ספציפי. אבל כאן אומרים את העיקרון יותר.
עכשיו... מה התייעץ? מה השם?
סתם, אני מדבר ברוך שלי שם, כמובן אתה תבוא אליי. לא. מדבר. לא, אני אומר, יש דברים שזה דברים ספציפיים מאוד, איך ידע? ידע, יבוא, יתייעץ. יספר את ענייניו, ואז אפשר יהיה ביחד להרגיש על ידי שיח, על ידי חברותה, לנסות להרגיש ביחד. אתה מבין, באמת, האדם לא יודע, השם חוקר כל הדברים, אבל אפשר ביחד, ביחד להבין. אבל זה העיקרון, זה העיקרון. כן, אז באמת, יכול להיות שגם אדם דתי, אבל מידת כעס גדולה הייתה לו, והוא באמת היפך מהפכה. ממש נשרף באש כדי להשתחרר מזה, נשרף באש, לא קל בכלל. עבר גיהנום כדי להשתחרר מזה. לקח על עצמו דברים קשים מאוד כדי להשתחרר מזה. ובסוף תיקן, זה בעל תשובה בדבר, בדבר הזה, הוא בעל תשובה. אדם שהיה מכור למשהו, בעל תשובה. ביחס לאותו הדבר. רק יש אנשים שהם בעלי תשובה ביחס להמון דברים. אז זה בכלל מדרגתם לאלה או לאלה. יש באמת הרבה סיפורים על גדולי עולם שחטאו, ועד כמה תשובתם הייתה מטורפת. דוגמה אדם הראשון. הגמרא מביאה, הגמרא בעירובין.
היה צדיק אדם הראשון?
מה בגן?
לא, אני לא מכיר את זה, אבל בואו, הוא לא היה עכשיו... כמו שאומרים שנוח היה צדיק. בדורותיו, זה בסדר.
בסדר, הוא היה צדיק בדורותיו.
תפוח עקבו של אדם הראשון היה מכהה גלגל חמה. עם האקזמה ברגליים, החלק הכי עבה. מכהה גלגל חמה, עם מלאכי השרת. מצננים לו יין וצולים לו בשר, שם עושים לו סטייקים שם כל יום. מלאכי השרת טעו באדם הראשון, רצו לומר לפניו קדוש קדוש, חשבו שזה הקדוש ברוך הוא. אז זה מדרגות שאנחנו בכלל לא מבינים מה אנחנו מדברים. הייתה שאלת איך הוא חטא, סוגיה, שיעור אחר. אבל, שוב, זה לא היה משלו, כן, הוא קיבל את זה כמתנת חינם. שלא נטעה, זה הוא לא עמל על זה. מבחינה הזאת, אתה צודק. לא, הוא קיבל את זה.
לא נאמר עליו גם בתורה שהוא היה...
בסדר, לא כתוב המון דברים, נו מה, שם קצרה מאוד, הכל שם סודות. הפרשיות האלה.
על מה הוא לא עמל זה?
קיבל את המדרגה שלו, מילה מוכן, לא?
לא ידעתי שמגדירים אותו בתור. הדבר הראשון,
בסדר. שתשמור על מדרגה.
אל דיבור השירים אלוקים וזה, כי...
לא, לא, לא.
הדבר הראשון...
בוא'נה, הגוף של אדם הראשון היה מזוכח כמו הנשמה שלנו. אתה שמעת את המשפט שאני אמרתי? אתה שומע את מה שאני אומר?
אז למה הוא לא נשאר עם הגוף?
עזוב, זה ענייני. אבל... הוא לא קנה את זה בעצמו.
לא, הוא קנה את זה. הוא קיבל
את זה. השם עולה אותו ככה.
אבל הוא שמר על זה.
איזה שמר על זה? תוך שעה הייתה שם נפילה. עזוב, עזוב, זה נושא אחר.
אבל הוא חיית שם עוד במשהו שנה.
זה ידע. לא, לא, עזוב.
לא, אבל זה לא בסדר להגיד ככה. הוא חי 900 שנה, ואם אומרים שהוא...
בסדר, בסדר, אז הנה, אז הגמרא...
900 שנה נשאר.
אז זה לא בעולם כבר שהפוך על האדם כאילו... בוא.
אז הגמרא.
כעס, זה לא על מי להתעצבן חוץ מהלחבה, כאילו, בוא, מה יש לו
כבר... חבר'ה, זה לא כזה פשוט, חברים.
בדיוק, נו.
אה, לא התמודדיות.
הוא היה בגן עדן אחי, ופתאום עובר לעולם האמיתי, מה?
הגמרא בעירובין אומרת... הגמרא בעירובין אומרת, אדם הראשון... הנה, אתה רוצה אדם הראשון, אחרי שחטא, פרש מחווה 130 שנה, מרוב צער על החטא שהיה לשם. אתם מדמיינים מישהו? פורש מאשתו?
הוא חי 1,800.
לא משנה, לא משנה. אתה תקלוט, תעביר רגע בראש 130 שנה, בסדר?
אחי, גם...
מרוב צער! צריך להבין איזה תשובה התרחשה שם, אוקיי? 130 שנה.
שאולי, אתה חי 90 שנה, קח 9 שנים.
130 שנה באמת, זה לא משל, אוקיי? הוא 130 שנה היה עסוק בשק ותענית, אתה שומע את מה שאני אומר פה עכשיו? לא חודש, לא חודש אלול.
לא רמדאן.
130 שנה. אתה מבין מי זה האדם הראשון? 130 שנה.
כתוב בגמרא?
גמרא בעירובין. והגמרא אומרת שכבר היה, הבשר שלו כבר היה כולו סדוק מרוב סיגופים שהוא לקח על עצמו. אפשר בכלל להבין את הדבר הזה? ודוד המלך ייסר את עצמו 13 שנה. על מה שהוא עשה עם בת שבע. 13 שנה קיבל על עצמו איסורים. דוד המלך, תגיד החטא היה... מה היה מה שהיה לפי הפירושים השונים, אבל לא משנה. אבל דוד לימד עולה של תשובה. לימד עולה של תשובה.
מה זה עולה?
כאילו איך עושים תשובה? לאן אפשר להגיע? כתוב בגמרא, כל יום ויום היה מוריד כוס של דמעות ואוכל לחם ואפר. כתוב בתהילים, כי אפר כלחם אכלתי וסיפרי, בבכי מסכתי. 13 שנה, מה אנחנו כבר מבינים, איזה דוד המלך? 13 שנה אכל לחם ואפר. וכל יום מוריד כוס של דמעות מצער. לא רק בחודש אלול, 13 שנה. דברים מפחידים. זה באמת רמות גבוהות מאוד של תשובה, שהרמה כאן גם מדבר על צרות, סיגופים, כדי להביא את התשובה למקום הכי גבוה. אבל כבר כתוב שבדורות האחרונים הסיגופים והאיסורים התחלפו בתשובה מאהבה ובלימוד תורה ובעמל תורה גדול. כך כתוב בהרבה הרבה מקורות. למשל, כותב בעל ספר חרדים רבי אלעזר הזכרי, 500 שנה מצפת. כל מה שתמצא בדברי ראשונים שצריך לעשות על העוונות, סיגופים ואיסורים קשים וגלגולי שלג, אינו אלא למי שאין עמלו בתורה. אבל מי שתורתו אומנותו, עמל תורה הוא במקום סיגופים. עמל תורה. זה יותר חזק מסיגופים. תזכרו את זה טוב. נפש החיים גם מדבר על זה. כולם מדברים על
זה. אבל זה תורתו אומנותו. אני מאמין שזה...
מי שבאותה תקופה בחיים, כמו אתם עכשיו, הוא עסוק בתורה, התשובה היותר עליונה שלכם, חוץ מתשובה, זה עמל תורה. אין מזכך ומתאר מזה. כתוב בזוהר הקדוש, כל מי שעוסק בתורה, כאילו מקריב כל הקורבנות שבעולם.
על מה תורה זה יותר תפיסה אשכנזית?
ולא, אלא שהקדוש ברוך הוא מכפר לו על כל עוונותיו. ומתקנים לו כמה כיסאות לעולם הבא. עסק התורה אומר נפש החיים מכפר על כל העוונות של הנפש החוטאת.
זה יותר תפיסה אשכנזית, הרב, לא? לא, באמת, נו, הרב, אני
רציני. לא קשור אשכנזי, בזוהר הקדוש היה אשכנזי.
לא, אבל...
הרשב"א היה אשכנזי.
בנוגע לעמל תורה, זה יותר תפיסה אשכנזית. אז מה העיקר עמל תורה? אז כל דבר עכשיו ש... לא,
מה?
כל דבר עכשיו שאני אלמד. השאלה מה יצא לי באמת מה...
מה זה קשור אשכנזי? תקשיב.
תפיסה אשכנזית. העיקר של לימוד תורה, לפי אשכנזי, זה עמל.
מה?
זה עמל. לפרדים זה יותר, אתה יודע, למה הם לומדים רק גמרא אשכנזים? רק גמרא.
למה התורה בספרד לא דיברו על עמל תורה? מה זאת אומרת? למה אתה מייחס את זה
דווקא לאשכנזים? לא, 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 לא.
עמל תורה זה לא גמרא בעיון.
בוא נגיד שאשכנזים, אשכנזים הולכים עם כל הקופה ל...
לא, לא, אל תלך עכשיו, אתה הולך איתי עכשיו דווקא גמרא עיון, איך למדו בליטא, זה לא קשור לצורת הלימוד.
לא בליטא, גם היום פה בארץ.
לא קשור לצורת הלימוד. עמל תורה אומר את הגמרא, אומר המדרש. שאם היה אדם התחייב מיטה בידי שמיים, אומר המדרש, אם היה רגיל ללמוד דף, ילמד שתיים. אתה שוב הולך לומדים. עמל, בזמן, בהשקעת כוחות נפש, כן? כל אחד על פי דרכו. היה רגיל ללמוד פרק, ילמד שתיים. עמל תורה, גם בזמנים שהוא לא רגיל ללמוד, גם בלילה, גם בהפסקת צהריים, גם בשבת, עמל תורה. זה לא רק איך אני לומד, זה גם כמה אני לומד, באיזה זמנים אני לומד. אני לומד בבית? זה גם עמל תורה ללמוד בבית.
אבל זה לא יותר המהות.
מה הקשר המהות?
המהות של הלימוד.
מה?
המהות של
הלימוד. אתה צודק. אתה צודק, אני לא לומד תורה.
יש את הלימ...
בשביל.
אין לה לדבר.
יש הבדלים אמרים, כן, יש הבדלים
אמרים. ברור שלא לומדים תורה כדי לכפר על חטאים. לומדים תורה כי זה רצון השם. זה דבר השם.
לא מדברים פה על מה...
רק כתוצאת לוואי, תוצאה. שלומדים תורה, הדברים מזדקחים, הדברים מתארים, וכן הלאה. זה לא לומד תורה בשביל. בשביל שהשם יסלח לי, לא. לומד תורה כי זה אמת. צריך לחיות חיים אמיתיים. וכך ראוי. לא לומד תורה. כי זאת האמת. אני לא לומד בגלל זה. אני לא לומד בגלל זה. אתה מבין? אתה צודק.
הוא אומר פה. אתה רוצה לכפר על העוונות שלך, תעמול בתורה, לא לכפר, כאילו, אתה רוצה לתקן את עצמך.
מה הוא אומר? הוא אומר שעסק התורה מכפר, זה מה שהוא אומר. הוא לא אומר שאני לומד בשביל זה.
מה זאת אומרת? זה נוצא מזה.
לא, זה תוצאה, זה לא המטרה. תבחין בין תוצאה לבין מטרה. תבחין בין התוצאה לבין המטרה. המטרה בלימוד תורה זה להיקשר אל השם יתברך. זה כי אין אמת גדולה מזאת. וזה הצמאון הטבעי שלנו, ולהיות עם השם. מה התוצאה של זה? זה הרבה תוצאות. אחת התוצאות של זה טהרה. זה זיכוך. זה כפרת עוונות, אבל זה לא המטרה. זה אחת התוצאות הנפלאות. אבל זה לא המטרה. תבחין בין הדברים. ומטעם זה אומר, אני ממשיך שם בפנים, במקום שבעלי תשובה עומדים, אז צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, מפני שלא נכנסו דרך פתח הצדיקים כדי שיהיו עם הצדיקים, אלא נצטערו ועלו דרך פתח העליון, אמרנו של האות ה', וסיגפו עצמם, או לפי מדרגתנו על ידי דרכים אחרות, ונבדלו מן החטא יותר ויותר מן הצדיקים, לכך עלו ועמדו במדרגת ה', עלו למדרגת ה', היכל חמישי בגן עדן, כך כתוב בזוהר הקדוש. היכל החמישי בגן עדן הוא היכל בעלי התשובה. מי שחזרו בתשובה שלמה. דיינו גג האות ה', וצדיקים בפתח חיים בכניסת האכסדרה. הצדיקים הם פה, למטה, אבל בעלי תשובה הם עולים למעלה על פי העיקרון הרוחני שאמרנו. ולזה כאשר האדם יעשה תשובה, דיינו תשוב ה' אל מקומה. המילה תשובה, ממה היא בנויה? תשוב, היי. תשוב, היי. רק על ידי שהאדם עולה אל ההיי בתשובה עליונה, כפי שתיארנו, הוא זוכה לשוב אל השם. תשוב, היי. תשוב, היי, אל מקומה. ויחזיר הקדוש ברוך הוא שכינתו עליו, אינו שעת כאווה הראשונה בלבד, אלא יותר ויותר. זה מה שאמרנו, כשאדם חוזר בתשובה, היינו ישוב ירחמנו, יוסיף רחמים לישראל ויתקנם ויקרבם יותר. זה מה שאמרנו, המידה השביעית באלוקות, אומר הנביא מיכה, קוראים לה ישוב ירחמנו. מה זה ישוב ירחמנו? זה כשאדם ישוב, כשאדם שב בתשובה, ירחמנו. השם אוהב אותו יותר מאיך שהוא היה מקודם. זה דבר עצום. זה מראה את עומק האהבה האלוקית. שמוכן לא רק לסלוח, אלא לאהוב אותך עוד יותר משאהב אותך לפני שחטאת. זה ישוב ירחמנו. רואים את זה גם אחרי חטא העגל. כשהשם סלח לעם ישראל על חטא העגל, הוא נתן להם בסוף עוד יותר ממה שהוא נתן להם לפני זה. למרות שלפני רגע חטאו בחטא העגל. כשסלח להם, אז משה רבנו ביקש אחרי שעם ישראל עשה תשובה על חטא העגל, אז מה השם? עשה שלא תשרה שכינתו על אומות העולם.
אבל הוא רק את כל האנשים שהיו בתקופה של המדבר.
נו, השם יש לו עוד מידות חוץ מישוב ירחמנו, יש גם מידת הדין, ויש אנשים שצריכים למות, בסדר, גם חטא העגל עוד ביום פוקדי ופקדתי, זה לא נגמר שם, בסדר. ואף על פי כן, מי ששבו בתשובה, נתן להם שלא שרתה שכינתו על אומות העולם, אלא רק על ישראל, ושיהיה השרת שכינתו בתמידות לעיני כל העם, ולא רק על יחידים. אחרי חטא העגל, השם שב אל ישראל עוד יותר משהוא היה אדם לפני חטא העגל. כך אומר הגר"א. הגר"א מביא כמה דוגמאות לדבר הזה. אומר הגר"א, לפני חטא העגל היה ענן הולך לפניהם ביציאת מצרים, אבל זה עד הים. זה גם לא היה לעיני כל ישראל, רק הנביאים ראו את הענן. אחרי הסליחה של חטא העגל, היה הענן הולך לפניהם תמיד וכל עם ישראל ראו. סתם דוגמה, הגר"א מביא. איך שדווקא אחרי חטא העגל, שעם ישראל שב בתשובה שלמה, הייתה אהבה עוד יותר גדולה והתגלות עוד יותר גדולה של השם עליהם, כי זו הנהגה האלוקית, ישוב ירחמנו, זה משהו מפחיד. שכשאדם שב בתשובה ומתגבר על כל המעכבים ועולה גבוה אפילו עוד יותר ממה שהיה בראשונה, מכוח החטא והתשובה, השם חוזר אליו אפילו עוד יותר, ומגדיל את האהבה אליו. אומר אותו דבר, ככה האדם, אותו דבר אנחנו. ככה האדם, אתה רוצה להידמות להשם? אתה בדרכיו, בבקשה, תתחיל לעבוד. וככה האדם צריך להתנהג עם חברו. לא יהיה נותר איבה מהכעס הקודם. אלא כשיראה שחברו מבקש אהבתו, כשאתה רואה שבאמת חבר שלך, באמת כואב לו על מה שהיה ביניכם, ובאמת הוא רוצה לחזור בתשובה מולך, באמת הוא רוצה לחזור בו, יהיה לו במדרגת רחמים ואהבה יותר ויותר ממה שהיה מקודם, ויאמר, הרי הוא לי, כלומר חברי, כבעלי תשובה. חבר שלי עכשיו, חבר שלי עכשיו הוא בעל תשובה שנייה, שאין צדיקים גמורים יכולים לעמוד אצלם, ויקרבהו תכלית קרובה יותר ממה שמקרב אותם שהם צדיקים גמורים, כמו שלא חטאו אצלו. זאת אומרת, הוא אומר, את החברים שלך שלא פגעו בך אף פעם, זה בחינת צדיקים. כן, בסדר, חברים טובים, אוהבים, אהובים, אבל זה שחטא לך וחזר בתשובה שלמה ביחס אליך, אתה צריך להגיע למדרגה של קרבה ואהבה יותר מהחברים שאף פעם לא פגעו בך. כי הוא היה למטה, וכדי לחזור למעלה, להגיע בתשובה שלמה כלפיך ולחזור ולהחזיר את האהבה ביניכם, הוא עשה מאמץ אדיר ולפונקציה רגילה. וכמו שהשם מתנהג איתך, מקום שבעלי תשובה עומדים. אותו דבר ביחס לאדם שחטא לך. בתנאי שכמובן עשה תשובה אמיתית כלפיך, הוא לא משחק אותה. ובכל ליבו מבקש את סליחתך. בכל ליבו רוצה לשוב אליך. אתה רוצה להידמות להשם? אז מן הראוי שהאהבה כלפיו תהיה יותר ממה שאהבת אותה קודם. זה לא קל בכלל. אבל זה עבודת מידות. מה אתה אומר, משה?
העניין הזה שאמרת, שהבן אדם קצת יכול להרגיש סטטי בעבודת השם שלו, מראה שהוא לא כל כך מתקדם. אז הוא אומר לעצמו, בוא נחטא קצת, ואז אחרי זה אני יכול לקפוץ קדימה ועוד איזה מדרגה שתיים, כי הרי זה ככה עובד.
זה באמת לא פשוט. החסידות היא באמת עוסקת קצת בדבר הזה. יש את הסיפור הידוע על רבי זוש המאניפולי ורבי אלימלך מליז'נסק שהלכו בדרך, ובעצם פעם שאלו את רבי זוש, הרי כל הנשמות כלולות היו בנשמת אדם הראשון. זה, סליחה, רבי זושה, רבי אלימלך אמר לרבי זושה, או הפוך, אמר לו, אחי היקר, הם היו אחים, אמר לו, הרי ידוע שכל הנשמות כל הנשמות כלולות בנשמת אדם הראשון. הרי שיוצא שגם אתה, רבי זושה, היית שם בזמן חטא אדם הראשון. אמר לו רבי זושה, נכון, אני הייתי שם בתוך נשמתו של אדם הראשון, והוא חטא בגללי. ככה אמר רבי זושה, זה קרה בגללי. כל הנשמות זה היה בגללו, ככה הוא אמר. ואז באמת אמר כן. שכשהאדם הראשון היה שלם ומושלם וכל הבריאה הייתה שלמה, כל הרע היה מקופל בתוך ידו של האדם הראשון ואיש לא ידע מהו. ואני גרמתי לו לפתוח את היד כדי שנבין מהו רע ונדע מה צריך לתקן. זה משל חסידי, סיפור, שיש בו רעיון מאוד מאוד עמוק שקשור למה שאמרנו.
רעיון לא אמת.
רעיון, וכנראה זה סיפור אמיתי, אבל הוא מחביא רעיון. לא משנה, זה מחביא רעיון. זה העיקר, העיקר זה הרעיון החסידי, שאומר שבאמת אם לא נפלתי, לא קמתי. יש עניין כזה בעולם, שמקום שבא לתשובה עומדים יותר מצדיקים גמורים. רגע, אז תגיד, רגע, אז מה רבי זושה מטיף לחטאים פומביים, כדי שיהיה לנו תשובה עליונה יותר לפנינו? ברור שלא, כי אז זה כבר יהיה שבתאות. אבל אתה צודק, הגבול הוא מאוד דק. זה מה ששבתא הצביע, שהיה בקי בקבלה עשה ומשך הרב אלפים רבים מישראל, יזם חטאים ציבוריים לפני כ-400 שנה, הוביל אחריו ממש עשרות אלפים מישראל לחטאים, לבעילות זנות, למשכב זכר, בבתי כנסת, דברים נוראים. למה? כי הוא אמר שהביא מקורות בזוהר וכל מיני מקורות, שדווקא כעומק הנפילה והירידה לתומה, רק משם אפשר לעלות הכי גבוה. וכן הלאה, וזה יזרז את התיקון, יזרז את הגאולה, דברים נוראים.
אבל יש כת נוצרית שזה הדעה שלהם.
אה?
יש כת נוצרית שככה, אני קראתי על זה איפשהו בזה, שככה היא פועלת. הם חוטאים כדי להתעלות.
אז הנה, זה דבר שלא, לא, לא, מה שנקרא, שם ירחם עלינו, זה ממש, זה בדיוק ההבדל הדק, שבין מה שהחסידות אמרה, לבין מה ששבתאי צבי אמר, ובסוף נפל, והפיל אחרים עמו, ובסוף ימיו התאסלם, והיה שבר גדול מאוד בעם ישראל, כל הסיפור הזה. לכן בין היתר עדפו את הרמח"ל, כי חשדו אותו במשיחיות שקר, והרבה סיפורים התגלגלו עלינו. בקיצור, הרעיון שהחסידות מדברת עליו הוא רק מה שנקרא בדיעבד. וזה ההבדל הגדול. אוי ואבוי, אסור לחטוא. זה אין שאלה בכלל. כן. אם חטאת בדיעבד, תחפש את האור שיש שם. קרי, איך התשובה עכשיו תהיה יותר עליונה ממה שיכולת לעשות מקודם, מבלי הנפילה. כלומר, רק בדיעבד, אם חטאת, בסדר. גם שם אני מחפש את האור. נקודת ההתעלות מכוח הנפילה. מקום שבעלי תשובה עומדים, אבל אני לא אומר את זה לכתחילה. כי אז זה שבתאות. זה משיחיות שקר, אוי ואבוי. זה הגבול הדק.
אז מגיעים אמרנו לרמה הזאת של ה... ליפול ולקום גם בלי הריבות? לא, אתה לא צריך להגיע לרמה הזאת. אתה לא יודע מה הרמה שאתה להגיע אליה.
אתה לא צריך ליפול בשביל לקום.
אתה לא יודע מה.
אם כבר נפלת, אל תרגיש כאילו, בסדר, אתה נפלת, אז אתה נכנסת עכשיו לאיזה מול כזה, לאיזה... טוב, יאללה, אם נפלת, אז מה אני שווה? אז לא שווה שום דבר כאילו שהוא בקדושה.
בסדר, זה...
אם נפלת, אז אתה יודע לבוא ממקום אחר, כאילו...
אבל אם לא נפלת, אז איך אתה יכול להתקדם בעבודת השם לרמה נורמלית, כאילו, לרמה גבוהה באמת?
זה מה שלמדנו, שכשאדם נופל, אז יש לו התמודדות הרבה יותר קשה עם יצרים שלופתים את האישיות שלו, עם התמכרויות שמושכות אותו כל פעם לאותו מקום של נפילה ושל חטא. ואדרבה, ההתעוררות שהוא צריך להידרש אליה, ההתעוררות מאוד מאוד גדולה, שבה לפעמים הוא הולך אל הקצה השני, כמו אומר הרמב"ם, כמו אומר הבעל שם טוב, הכנעה, הבדלה, המתקה, דיברנו על זה. כשאדם הולך אל הקיצוניות השנייה, דורש מעצמו רף הרבה יותר גבוה באותו הדבר, כדי שבאמת יוכל לחזור לדרך האמצע ולזכות לתיקון. אבל בגלל שהוא מוכן למשוך אל הקצה, בעשייה רוחנית ובהשתדלות רוחנית, זה מה שמגדיל אותו הרבה יותר מאל מלא הוא היה חוטא. בגלל שהוא מושך אל הקצה, אז הוא משתחרר מהלפיתה של היצרים באותו הדבר. דיברנו על סדנה להתמכרויות, שמרחיקים אותך לגמרי מאלכוהול, או אדם שמכור לסרטים. בהתחלה הוא מתנזר לגמרי מהדבר, הרבה יותר מצדיק שרואה לפעמים משהו. זאת אומרת, יש פה איזושהי עבודה שניסינו להעביר קצת למה החזרה בתשובה היא מפסגתה של האותה על ידי התעוררות גדולה, ולכן גם זוכים אחר כך לאהבה גדולה. וכנ"ל שנזכה גם אנחנו לעשות את זה בבין אדם לחברו.